כתוב בפסוק הראשון פרשה, ואי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם באותה מלחמה, ושבו מצרימה. אומר רש"י, קודם כל, מה זה המילה נחם? מה זה נחם? מסביר רש"י, כולם נחם, זה דרכו של רש"י, ואם הוא מתייחס למשמעות של כל מילה ומילה. מה זה לא נחם? לא נהגה מלשון להניג. כמו שאומרים, יש כזה מנחה, מנחה. מנחה, אני יודע, יש מנחים, אז זה גם מלשון מנחה, זה נחם. מנחה זה מישהו מכוון אותך, מנהיג אותך, כן. אז זה מה שרש"י אומר. ולא נהגם, כמו לא נחה את העם, בהתהלכך תנחה אותך. זאת אומרת, יש כאן השגחה אלוקית. ולא נחם, דיינו לא הנהיג אותם באיזה דרך? בדרך הישרה, אלא בדרך העקומה. יש דרך ישרה ודרך עקומה. יש מה שנקרא בלשון שלנו פרונטלי ישר, יש מה שנקרא בצורה עקיפה, ומעביר את הדברים. לא נחם דרך ארץ פלישתים, שאם מסתכלים על המפה, על דרך ארץ פלישתים, מה שנקרא היום רצועת עזה, אל הריש, כל זה, אז אם מישהו הולך ממצרים לארץ ישראל, הדרך הקצרה ביותר זה דרך שם. וכל זה סובב אותם דרך המדבר, דרך מדבר סיני. למה? בוא נראה. כי קרוב הוא, ונוח לשוב באותו הדרך למצרים. ואם הלכו בדרך קלה וקצרה, כל קושי מה היו אומרים? היום למשל, אתה בא מארצות הברית בבואינג 777, משהו משבע. אתה לוקח 11 שעות, אם יש לך צרה, מה אתה עושה? אבל אם היית הולך ברגל את כל הרגל, את כל הדרך, היית חוזר? וואי, רק עשה את זה דרך. יש כלל גדול, דבר שאתה קונה אותו בקושי, אתה לא מוותר עליו כל כך מהר. דבר שבא בקלות, אתה...
הולך בקלות.
הולך בקלות. עגבניה אתה קונה בגרושים, אתה מוותר, נורמה לי, אין רכבה. אתה הולך וקונה בניין, או קונה, אני יודע, מכונית או משהו כזה, זה כבר לא מוותר בקלות. מה שהולך קשה, לא מוותרים. כן, אחד הדברים שניתנים בייסורים זה ארץ ישראל. זה שאנחנו כאן קונים את ארץ ישראל בייסורים, זה מראה על קניין יותר חזק, מה שהיה בינינו מתנה וקלות, כן. זה מה שהוא אומר רש"י. כי קרוב הוא ונוח לשוב באותו דרך למצרים. במדרשי ההגדה יש הרבה. בראותה מלחמה, כגון מלחמת וירד המלאקי והכנעני, אם הלכו דרך ישר, היו חוזרים, אמרו, מה, מלחמה? למה? בשביל זה באנו להילחם? הם ידעו חוזרים למצרים. לכן, היו לחיות, מה אם שיקשי כיפם בדרך מעוקם, אמרו, ניתנה ראש, ונשוב המצרימה, אם הוליכם בפשוטה, על אחת כמה וכמה. מה זה ינחם? פן ינחם? יחשבו מחשבה על שיצאו, ויתנו להם לשוב. עשה איתם חסן. אפילו מחשבה כזאת, רק מחשבה לרדת, לשוב למצרים, גם מחשבה, אני לא רוצה שיגיעו לידי מחשבה כזאת אפילו. איך? נוליך אותם בדרך עקומה, בדרך קשה, עד שיקנו את הדבר, לא יוותרו על זה. זה נכון או לא? מה אתם רואים שצודק? דבר שקונים אותו בקושי, נהפך קניין ממש. אה?
יותר ערך.
היום למשל, ישע, אנחנו קנינו בסערת מלחמה, מלחמת ששת הימים. זה בא לנו כאילו בהפתעה, לא, פתאום ככה, הופ. אז אם היה, היינו, אם לא הייתה התיישבות בישע, כל היישובים, כל זה, שאיזה איסורים, כמה דם נשפך, כמה השתדלות, כל זה, אז מה היו אומרים היום? קיבלנו בקלות, נחזיר בקלות. אבל, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לסבב הסיבות, סידר כך שהייתה התיישבות בישע, וישנה התיישבות בישע. ואנשים מוסרים את נפשם, וחלק מהם אפילו נופלים במאבק, במלחמות האלה. אז לכן לא מוותרים על זה בקלות. ובגוש קטיף מה שהיה, זה היה באמת טרגדיה, טרגדיה לאומית, הדבר הזה. עברנו משבר גדול מאוד. לא רק אלה שגורשו. מה?
בגזירה.
אני לא בא בטענות, רק אני אומר, זה היה...
זה גזירה מהשמיים, לא?
הכל מטר, הכל מהשמיים, אני בדקתי זה באינטרנט. אבל זה שהכל מהשמיים, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנהל את חיינו. אתה לא יכול להיות פסיבי. כמו אתה מכניס את הידיים בכיס, תוציא את הידיים בכיס. צריך לעבוד, נכון? יכול להגיד גזירה מן השמיים, נכון? אנחנו תמיד אומרים הכל מאת השם, אבל אנחנו צריכים לעשות, לפעול. תקן, תקן עולם ומלכות שדיים. אנחנו באים לתקן את
העולם. יש לך חלק בזה.
כן, אבל לא נשבת להגיד גזירה מן השמיים, אין מה לעשות. לא, יש מה לעשות. בסדר? אבל זה דוגמה, זה היה קשה להתנתק מהמקום הזה.
עד עכשיו.
מה?
עד עכשיו אנחנו קולטים את
זה. טוב, אנחנו בפרק ד', פרק א', נכון? פרק א'. משנה ד', העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכהנים אמן מפני הטירוף. אחרי ברכת כהנים, אז הציבור עונה אמן, אבל החזן לא אומר אמן. הטירוף, מה הטירוף? העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכהנים אמן, כשמסיים שליח הציבור ב-18 שחרית את תפילת מוסף, את הברכה הטוב שמך ובכן האלה הודעות. נושאים הכהנים את כפיהם ומברכים את העם בברכה המשולשת האמורה בתורה. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. סדר ברכת כהנים מחוץ לבית המקדש, שם היה סדר אחר. כך הוא, הכהנים מברכים אשר קדשם מקדושתו של אהרון מציבנו, לברך את עמו ישראל באהבה, והציבור עונה אמן. אחר כך שליח הציבור מקריא את הכהנים מילה במילה את שלוש הברכות של הברכת הכהנים, כמו שאנחנו נוהגים, כן? בסיום כל ברכה עונה הציבור אחר הכהנים אמן. משנתנו באה איפה ללמוד ששליח ציבור לא יענה אמן אחר הכהנים, כמו שהציבור, מדוע? מפני הטירוף, שמא תתערף דעתו, כלומר, שמה יתבלבל ולא ידע איזה ברכה הוא צריך להקריא את הכהנים. כי אמירת אמן זה לא עניין טכני. זה צריך להשקיע בזה מחשבה. אז הוא מרוקד במילה אמן, השליח ציבור, הוא אומר, אוי, עכשיו אני צריך לחזור על הברכה השנייה. הוא מתבלבל, מתערף דעתו ומתבלבל. לכן הוא לא יענה אמן, הציבור כן ענה אמן, אבל הוא לא. כי התפקיד של השליח ציבור הוא, כביכול, לומר אמירה, והכהנים אומרים מילה במילה אחרי השליח ציבור. אז אם השליח ציבור מתבלבל, אז הוא יכול להחליף את הברכות או לטעות, לכן הוא לא יאמר אמן. ואם אין שם כהן אלא הוא, לא יישא את כפיו. זאת אומרת, אם השליח ציבור הוא כהן, אם בציבור מתפללים אין כהן אלא שליח ציבור לבדו, לא יישא את כפיו לברך ברכת כהנים, שמא יתבלבל ולא ידע לחזור לתפילתו, לברכת שים שלום. אבל אם הבטחתו, תהיינו, שהוא יודע שהוא כן יחזור לשים שלום, שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו, שלא יתבלבל מנשיאת כפיים, ידע לחזור אחר כך לברכת שים שלום, רשאי הוא לשאת את כפיים לברך ברכת כהנים. וככה גם יהיה הלכה, כן. רק שצריך להבין, הכוונות, אנחנו היום נוהגים לומר ככה בשגרה, אבל פעם היו אנשים מכוונים, היו כאלה שמכוונים, רוב כוונות הם היו שוכחים, ופתאום רגע, איפה אני נמצא? בשמיים, כן, בכוונות. לכן הוא אומר, אבל אנחנו לא נוהגים, אנחנו נוהגים שליח ציבור שהוא כהן, הוא יכול לברך, כן, חוזר עושים שלום. אנחנו באורות, רוצים אורות קצת? אנחנו באורות התחייה, פרק ב', נכון? אוי, סליחה, לא אורות התחייה, ישראל ותחייתו, ישראל ותחייתו. התחלנו לראות את זה. עכשיו, שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה ואת כל ההסתכלות בכל שינוי דרכיה. ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. בתוך ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה מחיה אותה ההבנה המוסרית. אני רוצה נתתי פעם שעברה דוגמה, דוגמה, אדם, נתתי דוגמה עם תאונת דרכים. יש תאונת דרכים, אז התאונה אתה יכול להבין אותה באופן סיבתי. אתה יכול להגיד, אדם לא נזהר ועשה תאונת דרכים, לכן התאונת דרכים באה. אבל בתוך זה אתה יכול, אם יש לך ראייה רוחנית, מוסרית, אז אתה יכול להבין ולאמר, זה לא רק בגלל שלא הייתי זהיר, אלא זה הייתה השגחה אלוקית. אלוקים רצה לזעזע אותי, לעורר אותי. זאת אומרת, זה לא עומד בסתירה ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית. ההבנה המוסרית היא נשמת ההבנה הסיבתית. זאת אומרת, אין מקרה. אם הקדוש ברוך הוא מביא אלינו תאונת דרכים, זה לא רק שלא נזהרתי, אלא זה בא גם לעורר אותי לדבר פנימי יותר. זה נקרא הבנה מוסרית. אז ההבנה המוסרית היא הנשמה של ההבנה הסיבתית. כן? זה, הוא מסביר את זה בהמשך. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש, מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, והולך ומקיף, מטפס ועולה עד רוממות העולמים הרוחניים, ומנתח את סעיפיהם כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדולתו מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש ציורו, ועם כל קוטנו להחליט דבר ודאי, ודאי, ודאי במה שנעשה מחוץ על החוט פנימיותו. זאת נקראת ההבנה הסיבתית. זאת אומרת, כל דבר יש סיבה. יש נדמה לי תורת הסיבות. יש סיבה קרובה, סיבה רחוקה, סיבה, סיבות, סיבות. כל דבר יש סיבה. אומרים, איזה חכם? חכם שיודע את הדבר בסיבותיו. הוא רואה תופעה, הוא יודע מה הסיבה לתופעה הזאת. אם זה ברמה האישית, או ברמה המדעית, או התורנית אפילו, כן? יש סיבה ומסובב, כן? זה נקרא הבנה סיבתית. אבל ישנה גם הבנה מוסרית, פנימית, מגמתית. אני לא יודע אם שמעתם שהכל לטובה, שמעתם? כבר הייתם במסיבת ראש חודש? היה שיר כזה, הכל לטובה. זה המגמה המוסרית. הכל לטובה. הנה, כמו ראינו פרשה עכשיו, היא בשלה. אז הוא הלך בדרך עקומה. כן, הוא מסביר את ה... למה שאם יהיה איזה מלחמה, משהו כזה, אני לא אחזור אחורה. כן. אבל יש כאן גם מגמה מוסרית בעניין הזה. לחנך אותנו. כן, יש עניין של... כן. הקדוש ברוך הוא כביכול, הממשון מנחה, אמרנו העניין שזה לא נחם דרך ארץ פלישתים, יחנך אותה. יש לי מגמה מוסרית, שהוא רוצה שאנחנו נלמד את הטוב בדרך העקומה, בדרך הלא טובה. כן, שנגיע אל הטוב בדרך הקשה, מה שנקרא. אז זה דוגמה, הבנה מוסרית, כן. למרות שבאופן חיצוני אומר, תהיה מלחמה, לא יחזור. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד, אתה רוצה להגיע לארץ ישראל? חביבי, אתה צריך לעבור, ארץ ישראל זה דבר טוב, כן, הארץ הטובה הזאת. אז זה הבנה מוסרית, כן, יש כאן הבנה סיבתית מוסרית. בשלשלת הסיבתית מונחת איזו העקה כללית. מדוע, העניין הסיבתי מלשתון מסובב, זה כאילו אתה נמצא במעגל סגור. המגמה, ההתחדשות, העלייה לא קיימת. כאילו, קרה לך משהו, זאת הסיבה, סגרת מעגל. שלם כנס, אמרנו, אם אין חתול, גמרנו. אז ולכן, כאילו הכל שבוי בחוקים כאלה, בחוקיות, אז לא יכול להתקדם. איזה מניעה, המעצרת את החוקים ותוכנם, שלא ילכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית, מקשרת אותם להם. הערכה זו, זה שאדם נמצא בסיבת כל הזמן, למשל בפסיכולוגים שרוצים לעזור לבני אדם, לא כולם אבל חלק, מה הם עושים? הם מתחילים לחפש את הסיבות למה אתה מופרע. בילדותך עברת ככה ככה, יש לך הורים כאלה וכאלה, ככה וככה 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 וככה, אתה כבר בעצמך נהפך לפסיכולוג. למה? אתה יודע את הסיבות, אתה תקוע בתוך הסיבות, אתה כבר נהפך, פתאום העבר רודף אחריך, אתה לא יכול לברוח. זה מה שהוא אומר, העקה, הסיבה היא קיימת, אתה לא יכול לבטל אותה. אז אתה כאילו, הוא תוקע אותך בתוך העבר שלך, חבר שתוקע אותך בתוך העבר שלך, אתה לא יכול להתקדם, אתה כל מה חוזר אל העבר שלך. זה נקרא הבנה סיבתית, וזה מעיק הדבר הזה. לכן, אדם שרוצה לעזור לשני, אם הוא רק מסתכל על העבר שלו, בסיבות למה הוא כזה, אז הוא תוקע אותו. אלא מה צריך לעשות? על העתיד, עזוב את העבר. שים אותו בצד לעת אתה. תהיה חזק, תתקדם, תתעלה. אחרי תסתכל, מה? הייתה ירידה לצורך עלייה. כל המשבר היה לטובה או לא לטובה? היה לטובה. זה הבנה מוסרית. זה מובן ה...
בשבת היה סיפור יפה על זה. בשבת הרב נתן זה סיפור יפה, משל יפה על זה.
כן.
שזה אחד, מלך אחד היה עצוב כל הזמן, והביאו לו איזה מישהו שיתנח אותו. והוא היה מצחיק אותו כל הזמן, וזה לא מחדם הכל היער, היה עושה כאילו יורה על כאילו צד, וככה היה מצחיק את המלך. ובלי הכוונה הערה לבוין של המלך, והוא לא את הבוין, את הרגל. המלך התעצבן כעס, שם אותו בתוך הבור, הוא אמר אותו, תשאר כל אחד שם בתוך הבור, ושם אותו. וואו, הכל לטובה, שמח היהודי הזה. אחרי כן, המלך הזה אמר לצאת, תפסו אותו קליבנים. וקליבנים רצו להקריב אותו קורבן, לבשל את כולו.
או שיש לו מום.
או שיש לו מום, שלו. אז הוא רץ לאותו אחד שבוא לטובה, אמר, סוף חצה. הוא אומר גם... וגם אתה יש בחוי צילו אותי, כי בני הייתי איתך, והייתי מתוך עבר, אז גם אותי עם אותו קורבן. איזה שמח.
יש לי שרקוח.